טוב, שלום וברכה. אנחנו בפעם שעברה התייחסנו לשתי שאלות בסופו של דבר. השאלה הראשונה, אנחנו בפרק הרביעי. השאלה הראשונה, אם הרמב״ם דן בעצם על רפואת הנפש, למה הוא מתחיל מהפעולות, שהן טובות, הן פעולות השוות או מוצאות וכולו. דבר נוסף, לכאורה, הבחינה, האם המידה היא טובה או רעה, זה על פי השיקול השכלי. אז השם מה הרמב״ם היה צריך להתייחס אל העניינים של המידות בחלוקה הזאת לשלישיות כאלה. זאת אומרת, למה בעצם הוא לא מפרט לנו פשוט רשימה, ואומר בצד ימין זה המידות הטובות, בצד שמאל זה המידות הרעות, ככה נראה על פי השכל, הרי בסופו של דבר זה השיקול. מה החלוקה הזאת לשלישיות האלו שהזכרנו אותם בפעם שעברה, מה היא תורמת לנו? אז אמרנו, יכול להיות שזה תורם לנו כדי שנבין יותר טוב, כי אתה משווה דבר לדבר, אז על ידי זה אתה יותר יודע להבין טוב. זאת אומרת, זה אמצעי, כמו שקראנו, זה מתודי, כדי להציג לנו את הדברים בצורה בהירה, אבל זה נראה שיש פה משהו מעבר לדבר הזה, אבל בואו נתחיל היום ראשון ראשון. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, למה הרמב"ם מתחיל מהפעולות. התשובה היא, אני חושב, פשוטה. כשאנחנו עכשיו מגדירים מידה טובה או רעה, מה אנחנו בוחנים? מה אנחנו בוחנים? הרי את הנפש אנחנו לא רואים. זה לא דבר שאתה יכול, אנחנו יודעים על קיומה של הנפש, אבל היא לא לפנים. אז בעצם כשאתה בוחן האם דבר מסוים הוא טוב או רע, אתה בוחן במושגי השכל. כשאתה בוחן את המידה הטובה או רעה, אתה בוחן במושגי השכל את מה? את הנפש אתה לא רואה, אתה מתעורר, אתה לא רואה. מה אתה כן? אתה רואה פעולות, זה לא שאתה רואה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד על פעולה, שזה דבר שנמצא לפנינו, האם הפעולה הזאת היא טובה או פעולה רעה? איך אני בוחן אם הפעולה היא טובה או רעה? אני מפעיל את השכל. כלומר, נניח שיש גורם מסכן, האם לפחד זה טוב? להתנהג הנהגה של פחד, כן, זה טוב, או להתנהג הנהגה של גבורה? מה טוב ומה לא טוב? אז השכל אומר, גבורה זה טוב, כי גבורה מתמודדת באופן ענייני עם הגורם המסכן. ומה זאת פחד? כלומר, הנהגת פחד, הנהגה מעשית של פחד, לא יודע מה, לברוח, או להיות משותק, והפחד גם כן גורם לשיקולי דעת לא נכונים. ודאי שזה מציאות, כן, מעשית שהיא שלילית. זאת אומרת, הדרך שלנו, שוב, התשובה לשאלה למה הרמב״ם מתחיל מהפעולות, הסיבה היא פשוטה, כי הפעולות זה בעצם הדבר שעומד לנגד עינינו, שביחס אליו אני יכול לבחון את מושג הטוב והרע. אנחנו יודעים למה אנחנו עכשיו ממשיכים, אבל יותר מזה, כי אנחנו מדברים אחר כך על התכונות הנפשיות, כי אנחנו יודעים שפעולה בגוף באה כתוצאה ממה? מהנפש. הרי הגוף שלנו הוא דבר דומם. אז מה בכל אופן מניע אותו? הנפש מניע אותו. כלומר, אם הגוף שלנו פועל באופן של הנהגת גבורה, זה אומר שבנפש יש מה? יש תודעת גבורה. אפשר לקרוא לזה מידה, תכף נסביר מה זה מידה. דיברנו על זה, אבל עכשיו נסביר את זה יותר, כדי שנכנס יותר לעומק העניין. ואם בהנהגה החיצונית של הגוף שלנו, זה מה שאנחנו רואים, יש הנהגת פחד, כי הם מבולבלים בגלל הפחד הזה, יש פה כל מיני הנהגות מעשיות שבאות, שמקלקלות. אז אתה אומר, מה הניע את הגוף עכשיו להגיב בצורה כזאת? הנפש, זאת אומרת, בנפש יש מידת פחד, ולכן זה נע בצורה כזאת. בסדר? בואו נתקדם. זאת אומרת שלפי הפעולה החיצונית, אני יכול ללכת פנימה, מבחוץ, פנימה, ולומר שבנפש היה פה, כן, היה פה, כמו שאמרנו, את המידה המסוימת. אבל בואו נחזור על מה שדיברנו. המידות בעצם, אנחנו מתייחסים אליהן כמצב מסוים של המתעורר, מידה, זה מצב מסוים של המתעורר, שבהקשר מסוים במציאות, הוא מגיב באופן מסוים, בצורה ספונטנית. לזה קראנו מידה. בשונה מפעולה יזומה. שפעולה יזומה צריך התערבות של ההחלטה שמנווטת את המתעורר. אבל באופן הספונטני לזה אנחנו קוראים מידה. עכשיו, אם נתקדם, יצא לנו דבר מעניין. הרי מה אמרנו? שהמתעורר, הספונטני, כן, שלזה אנחנו קוראים מידות, הוא מגיב באופן מסוים, בהקשר מסוים. אז עכשיו החשיבה של הרמב״ם הייתה כזה. בואו ניקח לדוגמה, אנחנו בעצם שאלנו, למה לחלק את זה לשלישיות? למה לא תיתן רשימה? כן, יש את הרשימה השחורה והרשימה הלבנה. הרשימה השחורה תהיה המידות הרעות, הרשימה הלבנה תהיה המידות הטובות. כן, מה, ההנהגות הנכונות, על פי השכל, בעצם בתרגום אחר, וההנהגות הלא נכונות על פי השכל. אבל אם אנחנו נבין איך זה עובד בנפש, אז אנחנו נוכל להתייחס לזה בצורה כזאת, לומר ככה. בואו ניקח את השלישייה, כן, מה שהבאנו מקודם. הגבורה הממוצעת בין המסירה לסכנות ברוך הלבב. אז הרמב"ם אומר, יש לנו שלוש סוגים של פעולות. יש לנו את הגבורה, פעולות שהן תוצאת גבורה, פעולות שהן תוצאת מסירה לסכנות, ופעולות שהן תוצאת פחד. ברוך לבב זה הפחד. עכשיו בעצם, יש פה כן נקודה משותפת, כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו בוחנים איך האדם מגיב בהקשר מסוים. מניח שאני בוחן את המסירה סכנות, פחד וגבורה, איך האדם מגיב באופן ספונטני, זה בעצם השאלה, בהקשר של מפגש עם גורם מסכן. זה בעצם השלישייה הזאת. עכשיו בואו נעבור לשלישיות, אתם תראו שבעצם כל אחת מהשלישיות מתייחסת להקשר מסוים במציאות, בהקשר מסוים, ואני בוחן את התגובה של האדם בהקשר המסוים, ופה הרמב"ם מציע שלוש תגובות אפשריות. אחר כך נדבר למה זה שלוש ולא אלף, אבל קודם כל נבין את העיקרון שאותו אנחנו בוחנים. אז בואו תראו איתי את כל ה... לא נראה את הכל, אבל בואו נראה. תקחו, הזהירות היא מידה מוצעת בין רוב התאווה ולהיעדר הרגשה בהנאה. מה הכותרת שהייתם נותנים לשלישייה הזאת? התגובה מול גורם שיוצר התאהבות. נכון? זה יכול להיות אוכל טוב. כן? זה יכול להיות תאוות עריות. זאת אומרת, התגובה של הנפש, התגובה הספונטנית של הנפש מול גורם שמעורר תאווה. אומר הרמב״ם, יש שלוש תגובות אפשריות. הזהירות. הזהירות זה אומר איך היינו קוראים לזה במילים שלנו היום? איפוק, נכון? היא מידה מוצעת בין רוב התאווה. נכון? זה התעוררות ספונטנית של התאוות. לבין היעדר הרגשה בענה. נכון? היעדר הרגשה בענה זה אפתיות. עכשיו, אם אדם הוא בריא בגוף, בעיקרון, ומגישים לפניו עכשיו איזה עובור עייב, הוא לא אחרי האכילה, מגישים לפניו איזה רוחה ככה, שאת בני אדם נורמליים היא יוצרת התעוררות של התאוות, והוא נשאר אדיש לחלוטין. נכון? זה אומר שכמו שאנחנו מבינים, כמו שהרמב"ם רוצה לומר פה, אחר כך אנחנו נדון בשאלה למה האמצע הזה שהוא קורא לו אמצע, זה לא בדיוק אמצע, אנחנו מדבר על זה בהמשך, למה הוא אומר שזה הדבר הנכון? כאילו משמע ממנו זה גורף, שהאמצע תמיד הוא הנכון. בכל רוצה לבחון בשכל כל דבר. מה זה האמירה הזאת שהאמצע הוא הנכון? אבל אני רוצה רק להראות לכם שזה בעצם כל השלישיות. כן? אני מטפל בשאלה שעכשיו הצגתי, אבל בואו נראה מה זה השלישיות האלה. השלישיות האלה זה לא רק אמצעי שהרמב"ם משתמש בו כדי להעביר את הרעיון, וזה אמצעי מתודי כדי להבדיק לך איך בוחנים טוב ורע. לא. אלא השלישיות האלה שהרמב"ם מדבר, הוא מדבר על הקשרי מציאות, שאנחנו בוחנים את התגובה הספונטנית הנפשית בהקשרים האלו. בואו תראו הלאה. אני עובר לשלישייה הבאה. עין היפה מוצאת בין הקמצנות והבזבוז. תנו כותרת לשלישייה הזאת. ממון? לא בטוח. עין יפה מוצאת בין הקמצנות והבזבוז. ממון או ההקשר של המציאות, זה הקשר מציאות שבו האדם נדרש לתת מממונו לזולת. נכון? אז פה יש שלוש תגובות. יש לנו קמצנות, צד אחד, זה האדם שלא נותן מממונו לזולתו, הקשר מציאות שמאתגר את האדם בנתינת ממונו לזולת. יש קמצנות, יש בזבוז, ויש עין יפה, זה נדיבות. נכון? כך לכאורה. אלא מה, אם תשימו לב, הרמב״ם כותב אחר כך, הוא מביא שלישייה, הנדיבות מוצאת מהפזרנות והקילות. אז מה אתם אומרים? זה אותה שלישייה, לא? איך אתם יושבים את זה? רואים את השאלה שאנחנו שואלים? השלישייה הראשונה, עין יפה ממוצאת מקמצנות ובזבוז. לכאורה, קמצנות זה כמה שאתה לא נותן מממונך לזולתך, נכון? כך לכאורה. אחר כך הוא מביא נדיבות ממוצעת בין פזרנות וקילות. זה לכאורה, זה לכאורה הנושא. אז אני חושב ככה. באמת, השלישייה השנייה, הנדיבות ממוצעת בין פזרנות והקילות, כן, מתייחסת לסוגיה של הקשר מציאות של נתינת ממון לזולת. נניח שיש פה אדם שזקוק לממונך, כי הוא אני, או כי הוא חבר שלך שעכשיו צריך הלוואה, ופה יכולות שלוש תגובות אפשריות, כן? יש את הפזרנות, הוא מכניס את היד לכיס, נותן מה שיש לו בכיס. זה הפזרן. יש את הקילאי, קילאי, כן? שהוא לא מוכן לתת לאדם אחר, ויש את הנדיב. זה השלישייה הזאת. אז מה זה השלישייה של עין יפה ומוצא בקלצוי והבזבוז? זה הכוונה ביחס לעצמו. איך אדם מנהג את עצמו, את ממונו בנוגע לעצמו? לא בנוגע למתן ממונו לזולת, אלא בנוגע לעצמו. אז פה יש את הקמצן, שהוא לא מוציא לצורך עצמו גם את הדברים המתבקשים שהוא יוציא ממון לצורכם. כן, אני אפילו צריך כבר לקנות בגד, כי המכנסיים שלו בלויות, אבל הוא לא אומר, מה, אני רוצה כסף שזה. כן, זה הקמצנות. יש את הבזבזן, שיש לו 10 מכנסיים בארון, והוא צריך להגיע ליהודה אלף מכנסיים. זו זה, רק איך הוא יוסיף, תעשר ויותר. ויש את העין היפה. העין היפה זה אדם שמנהל את עצמו מבחינת הממון שלו בנוגע לעצמו, באופן ראוי. לא בזבזן ולא קמצן. בסדר? וככה גם כל השלישיות, תסתכלו, הגבורה מוצאה במשרה, הסכנות ואורך הלבה. מה הכותרת פה? מה הכותרת? מה הכותרת? התגובה של האדם בהקשרים שמסכנים את עצמו, את גופו, את ממונו, אולי גם סכנות רוחניות. הבדיחות מוצאת בין העוללות והכהות. פה מה הייתם אומרים? איך הייתם מגדירים את זה? מה הנושא? איך אדם מגיב בהקשרים, בהקשרי ה... כן, מתייחס למציאות באופן כללי. יש יחס, כן, הולל. כן, זה יכול להיות הומור, אבל זה... ההתייחסות פה היא... התפיסה של האדם את את המציאות, את החיים, כן, יש את ההוללות, יש את הכהות. כהות זה אדם שאין בו, את הטקט הזה של תפיסת המציאות בצורה נכונה, ויש את הבדיחות. כן, הבדיחות זה אדם שיש בו איזה מין שמחה כזאת. כן, ויודע ככה להשתמש באיזה הומור ו... ההסתפקות ממוצעת בין אהבת המון והעצלות. פה מה השלישייה? טוב, אז אתן לכם שיעורי בית. על האחרונים תנסו לחשוב, עכשיו אתם מבינים למה הרמב"ם חילק את זה לשלישיות? בעצם שלישייה זה כותרת, יש כותרת שמאחדת את השלישייה הזאת, שהיא למעשה ההקשר המציאותי המסוים, שבו בני אדם יכולים להגיב בצורה כזאת או בצורה אחרת. בסדר? לכן זה כך, מכולה. אם שאלנו למה הרמב״ם לא מדבר על רשימה של דברים טובים מול רשימה של דברים, מידות שליליות, למה הוא חלק אותם לשלישיות, זה לא רק בשביל הנוחות שנצליח להבין את הדברים טוב, כי בעצם אנחנו דנים בשאלה האם בהקשר המציאות המסוים, תגובת האדם הזאת היא מן הטוב או מן הרע. נותרו לנו שתי שאלות. שאלה אחת, מה ששאלנו, למה הרמב״ם מחלק את זה לשלושה? הרי יש הרבה מאוד תגובות אפשריות פה. איך קוראים לזה? על הרצף קוראים לזה. בין שני הקצוות יש הרבה. כן, לדוגמה, פחד. כל הפחדנים זה אותו דבר. נכון, יש רמות שונות של פחד. יש אדם שהפחד שלו הוא א', אדם שהפחד שלו הוא ב', ג', זה סוגים שונים של תגובות פחד. לא מדבר על זה בא לידי ביטוי אחרת מבחינה מעשית. אני מדבר על השורש אפילו. כלומר, כמה הוא מפחד? נכון, יש גוונים, יש אין סוף גוונים. מסתבר שיש סוף, אבל יש הרבה מאוד, אין ספור. אותו דבר גם גבורה. אז למה הרמב"ם מדבר רק על שלוש? זו שאלה אחת. שלוש תגובות. שאלה שנייה, מאיפה הוא מגיע למסקנה הגורפת שהאמצע הוא הדבר הנכון? מציע שבשיעורי שבת שיש לכם, תחשבו על השאלה השנייה ואחר כך על השאלה הראשונה.